Tonight's shiur is being sponsored anonymously for Refuah Shleima for Gedalia Menachem Mendel Ben Henna, the Chabad Gadol Rav Gadol. Kayadua, Parashat Emor, Nikret Gam Parashat HaMuadot. בפרשה מופיעים כל המועדים. בסיום פרשת המועדות נאמר בקטע הראשון, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם ארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. מדבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. מיד עם סיום פרשת המועדות עוברת התורה לדיני המנורה. פסוק א' ב' וידבר השם אל משה לאמור, שב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד. פסוק ד' על המנורה התאורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. אומרים רבותינו הראשונים, הסמיכות בין סוכות שמסיימים את פרשת המועדות לבין דיני המנורה בא לרמוז על קשר בין סוכות לחנוכה. וכך נאמר בקטע השני, שמח שמן זית לסוכות רמז לחנוכה. מה סוכות 8 ימים וגומרים את העלי? אף חנוכה, כדי לעשות שם קו. גילת קישורה להעלות נר תמיד, נר, ואחר כך יערוך את הנרות. לשון רבים, זהו כבית הלל, לילה ראשונה נר אחד, מכאן ואילך מוסיפים. רבותינו הראשונים מלמדים אותנו, הרוקח על התורה, שקיים קשר הלכתי בין סוכות לחנוכה. אותו דבר, תלמידו של הרשב"א, ריה בן שואב אומר בקטע השלישי בשלוש שורות האחרונות, והשם היה מחדש זה לתשמקה בכל יום ויום נס עד 8 ימים שהם כנגד 8 ימי הסוכות עד היום השמיני חג עצרת, ולכן יש באילו הימים הלל גמור, כי בכל יום ויום מתחדש נס כמו בסוכות, כי כל יום רומז עניין מחודש. הקשר הזה בין סוכות לחנוכה הוא לא רק במספר הימים, 8 ימים, לא רק בהלל שבשני החגים אומרים הלל השלם, יש עוד כמה דברים שמקשרים את החגים האלה. סוכות יוצאים מחוץ לבית, בונים את הסוכה בחוץ. חנוכה מדליקים את הנר על פתח הבית. הלכה היא בסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. נר חנוכה שהדליק אותו למעלה מ-20 אמה, פסול. בסוכות מהדרין, לקחת 4 מילים, פרי עץ אדר, לב מהודר, אתרוג מהודר, חנוכה, מהדרין, מן המהדרין, מדליקים נרות, לא נר אחד בכל בית, אלא נר לכל אחד ואחד ומוסיף והולך. אז הנה לנו עוד מספר השוואות הלכתיות בין סוכות לחנוכה. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי המחשבתי שחז"ל מבקשים ללמד אותנו על הקשר בין סוכות לחנוכה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע הרביעי נאמר, תנו רבנן מצוות חנוכה נר איש וביתו, מהדרין נר לכל אחד ואחד, מהדרין מן המהדרין. בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק מכאן 8, מכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 1, מכאן ואילך מוסיף והולך. המחלוקת הזאת מבית שמאי לבית הלל, אנחנו פשוט לא שמים לב, היא בעצם 100 שנה אחרי שהחשמונאים נכנסו למקדש ותיארו אותו. שאלתנו השנייה היא, מה קרה ב100 השנים הראשונות מאז כניסת החשמונאים למקדש ועד ימי שמאי והלל שמלמדים אותנו את ימי החנוכה? מה נהגו באותם 100 שנים ראשונות? שאלה שלישית ואחרונה, חנוכה זוהי מצווה הדלקת הנרות שנוהגים אותה יותר מ-90% מכלל ישראל, דתיים, חילוניים, מסורתיים, על המצווה הזאת המבטרים. ולא רק שלא מבטרים, אלא מקיימים אותה מאדרים מן המאדרים. לא נר אחד כל לילה בבית וזהו, לא נר לכל אחד ואחד, אלא לכל אחד חנוכיה מוסיף והולך. לשיטות שנוהגים שכל אחד מביא. שאלתנו השלישית, מה כל כך מיוחד? דווקא בחג הזה, כשנוהגים להדליק אותו, לקיים אותו, הציבור כולו מהדרין מן המהדרין. זוהי שאלתנו השלישית. בסוגיה הזאת כבר למדנו. לא באנו רק לחזור על מה שלמדנו, שזה תמיד טוב, אלא להוסיף כאן מהלך מעניין ביותר, שייתן לנו הבנה לא רק בימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, אלא בכל החודש, ובכלל בהסתכלות נכונה על הרבה דברים בחיים. כי הרי סוף סוף חנוכה זה החג של הראייה, לראותם בלבד. אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. אז נראה פה באמת מבט מעניין מאוד על הנרות, נרות החנוכה, והלכה ועל החודש, חודש כסלו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר הפנימי בין חנוכה לסוכות? ב', מה נהגו במאה השנים הראשונות מאז כניסת החשמונאים למקדש ועד ימי הלל ושמי? ג', מדוע המצווה הזאת נוהגת כמעט של כל עם ישראל, ולא סתם נוהגת, אלא מהדרין מן המהדרין. כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בדברי המהר"ל, שכבר פעם נגענו בהם, ולאט לאט נראה איך הדברים מתפתחים פילי פילים. פותח המהר"ל בגבורות השם, פרק מנזיים, שלוש פעמים נאמר, בקטע החמישי, שלוש פעמים נאמר ויאמינו. ביחד לכלל ישראל, כאשר בא משה לגאול אותם נאמר ויאמן העם כי פחד השם את עמו וכיראה האום ים, בקריאת ים סוף נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אצל הר סיני נאמר הנה אנוכי בא אליך באב הענן למען ישמע ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. הרי גימל אמונות שנתבררו ביציאת ישראל. זאת אומרת בכל התנ"ך שלוש פעמים בלבד נאמר ויאמינו ביחס לעם ישראל. ליחידים מצאנו הרבה פעמים אצל יחידים אמונה, אברהם ויאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה, וגם אצל אחרים, אבל ביחס לכלל ישראל שלוש פעמים בלבד. ואומר על זה המהר"ל ודא כי ג' אמונות הם יסוד הדת, וכאשר חס ושלום תיפול אחת מהם תיפול הדת בכללה. האחת הוא ההשגחה שהוא משגיח בתחתונים, ולא כמו שאומרים המילים עזב השם את הארץ. זאת אומרת השגחה פרטית, אמונה בהשגחה פרטית. גילת ישועה, האמונה השני שהכל הוא ביד השם ואין דבר חוץ ממנו. זוהי אמונת מציאות השם יתברך. זאת אומרת אין עוד מלבדו, הוא יכול לעשות הכל. דילקתי כמה שורות, האמונה השלישית, שידבר השם יתברך את האדם, כדי לעשות עוד קו, וייתן לו תורה, וזוהי אמונת תורה מן השמיים. אלה ג' אמונות, אין עוד מלבדו, השגחה פרטית, תורה מן השמיים. כנגד האמונות האלה, זכינו לשלושה מועדים. פסח למועדים, פסח שבועות בסוכות. פסח כולל יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתגלית האמונה אין עוד מלבדו. תזמור הוא בעל הבית, עושה מה שהוא רוצה, משנה איתי, מחליט הזמנים, מכה, קורע את הים, הכל הוא. שבועות, אמונה שתורה מן השמיים. סוכות, אמונה בהשגחה פרטית, הולכים במדבר 40 שנה, שמחה לא בלתה מעליך, רגלך לא בשקע. כל אחד מושגע, כל אחד מקבל את המנה היומי שלו של המן. הוא כוח חד של הזדך פרטית. לכן, החגים האלו, אומר המהר"ל, נקראים רגלים. למה? כי הם רגלי הדת. אלה הרגליים שלנו. נראה בקטע החמישי, בפרוגרף האחרון, בקטע החמישי, כנגד אלו שלוש אמונות, שהן שורשים ויסוד לדת, סיבה שנתברך בשלושה רגלים, ונקראים רגלים על שם שהם רגלי הדת. שעומד עליהם הדף היא הפסח, כמו שאמרנו, האמונה אין עוד מלבדו, שבועות אמונה בתורה מן השמיים, סוכות אמונה בהשגחה פרטית. נרחיב את זה עוד קצת. כשדילם מנסה לקלל, רוכב על האתון והיא תוקעת אותו לקיר והיא רובצת, הוא מוציא את המקל ומכה אותה, ואז היא אומרת לו בקטע השישי, ואתה אומר לדילם, מה עשיתי לך? כי היא כיתה מזה שלוש רגלים. בעברית נכונה היא צריכה להגיד לו שלוש פעמים. למה אמרה לו רגלים? רמזה לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים השנה, אין לך ידי להתחיל רק עם היהודים שמאמינים שאין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית, תורה מן השמיים, אין לך שום סיכוי, אל תנסה בכלל. נלך עוד צעד, נאמר בגמרא בעירובין דף יט בקטע השביעי, ואמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום, אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. יש פסוקים לכל אחד ואחד. פירוש הדבר פשוט מאוד, במדבר קיבלנו את התורה, משה רבינו הוא נותן התורה, ובעצם דרכו זכינו לראות שהתורה היא כולה מן השמיים. עומד קורח, מנסה לערער על מנהיגותו של משה, מנסה לומר שלא כל מה שמשה אומר זה מן השמיים, חלק הוא ממציא. אז מי שמערער על האמונה שהתורה מן השמיים, מוצא את עצמו על פתח הגיהנום, שנמצא במדבר, במקום שלא קיבלנו את התורה. במדבר. ים, עוד פתח לגיהנום. הים זה הביטוי הכי חזק לעוצמה. מול מים של ים שמתחילים לסטוף, אף אחד לא יכול לעמוד. כלום. הכל נמחק. מים זה ביטוי אדיר של עוצמה. מי שלא מאמין, כפרו, שאין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא, אחרי שנה שלמה של מכות ומכות ושינוי הטבע, הוא עדיין ממשיך לרדוף אחרי ישראל וצאתם ממצרים, הוא בעצם רק לפתח הגיהנום שמתאים לו, לתוך הים. כי הים זה הביטוי אין עוד מלבדו. מי שלא מבין את זה, מקבל את זה עליו. שופף אותו המים. ירושלים, פתח נוסף של גיהנום. מה קורה בירושלים? הציבור מתאסף בעיר יותר מתמיד בסוכות. אין רגל שכל כך נעים, נוח ויותר מכל הרגלים האחרים עולים אליו כמו סוכות. גאיר מלאה במאות ערבים, במיליונים, ועומד יהודי ואומר, מה כבר אני חשוב? מה אני בורד? עוד מצווה, עוד עבירה, אני קטן מול כל הציבור האדיר הזה. קטן, כלום. אז האדם בירושלים יכול לאבד דווקא בכלל לסוכות את האמונה במה? בהשגחה פרטית. כי בעצם אני לא כל כך רלוונטי, אני רק בורא קטן. אז בסוכות בירושלים, שאדם יכול אולי בטעות לחשוב, אין דבר כזה השגחה פרטית, אני לא כל כך חשוב, אם הוא ככה חושב, מוצא את עצמו על פתח נוסף של גיהנום שנמצא בירושלים. אז הנה לנו שוב בירושלים בסוכות מרגישים את האמונה במה? בהשגחה פרטית. ירושלים בכלל רואים את זה במקדש, מי שבא למקדש כל השנה רואה השגחה פרטית, רואה את העשן של המזבח עולה ישר גם כשיש רוח וזה לא זז, לא רואה זבוב בבית המטבחיים, כל כל עשר ניסים שהמשנה באבות מלמדת אותנו, שכל מי שעולה למקדש רואה את העשרה ניסים. אז הנה לנו סוכות, אמונה בהשגחה פרטית, שבועות אמונה בתורה מן השמיים, פסח אמונה באין עוד מלבדו. מקביל, פרלל, מקביל לחגים האלה, שני חגים מדברי סופרים, פורים וחנוכה. בפורים דבר משום מה קרה, ראינו בצורה ברורה, אין עוד מלבדו שבורא עולם. אמן עם טבעת המלך, מכתים את העזרות וכל אשר נחתם בטבעת המלך, אין להתים. הסיכוי למהפך, אפס, שום סיכוי. ודרך מרדכי הכל מתהפך. הגענו למסקנה ברורה, אין עוד מלבדו שבורא עולם. ומיד אחרי זה, הדור שבלוע, קיבלנו את התורה מחדש. זאת אומרת, האמונה שמתגלית בפסח ובשבועות, התגלתה מתי? בפורים. חנוכה, אמונה בהשגחה פרטית. מסרת רבים ביד מעטים. זה חנוכה. אמונה בהשגחה פרטית. אז לכן, זה ההסבר מה העומק המשותף בין סוכות לחנוכה, המשותף לשניהם, זוהי האמונה בהשגחה פרטית. האמונה בהשגחה פרטית. ונסביר את זה יותר, וזה תילי תלעים. אמרנו פעם, בשנים שעברו, מופיע ביוספוס פלאבוס במלחמות היהודים, מופיע גם במגילת חשמונאים, הורדוס היה מלך, הוא ביקש גם שליטה על הכהונה, רצה גם לעבוד במקדש. הדבר הראשון, הוא הורג את משפחת החשמונאים, הוא משאיר רק אחד, את גיסו, אריסטובוס. למה הוא רצה גם להיות כהן? כי אשתו מרים היא חשמונאית. הוא חשב שהוא גם יכול. הוא משאיר את גיסו, בחור בן 17, אריסטובוס, והוא מקווה איתו ביחד לשלוט על הכהונה. אבל מה קורה? הבן הזה בא לעבוד במקדש, ביום הכיפורים, הציבור עולה לירושלים, מסתכלים, עוקבים אחריו, רואים את העבודה שלו, רואים אותו בדיוק כמו סבא שלו, נראים אותו דבר, עם הדרת פנים, עם חן, עם חריזמה אמיתית על הפנים. ותוך כדי העבודה בקודש, ביום הכיפורים, הציבור לא יכול לשלוט בעצמו, וקוראים לו בכל מיני קריאות של חיבה, ומראים כמה מכבדים אותו, כמה הוא חשוב. רק הציבור הזה שוכח דבר אחד, שבין כל הציבור שעולה ביום הכיפורים למקדש נמצאים גם החיילים של הורדוס, גם הם שם, והם חוזרים להורדוס ואומרים לו, תקשיב טוב אדון הורדוס, אם אתה משאיר את אריסטובלוס ככהן גדול, הציבור אחריו לא אחריך, אתה גומר את הכל, אתה מאבד את הכל, תהרוג אותו. מחליט הורדוס גם אותו להרוג. מה עושה הורדוס? מארגן מסיבה גדולה בארמון ביריחו אחרי סוכות, עדיין חם, ודאי ביריחו היה יום חם מאוד. מגיע כמובן גם אריסטובלוס הכהן הגדול, בחור צעיר בן 17. הם מסתובבים מסביב לבריכה, אומר לו הורדוס, נו תקפוץ למים, תקפוץ למים, חם היום, תתרענן. הוא אומר לא רוצה, לוחץ אליו, לוחץ אליו, קופץ למים. במים מחכים לו מי? החיילים של הורדוס. הם ככה כאילו מי שמרגישים מושכים אותו למים פנימה, הוא נחנק ומת. הציבור יודע בדיוק מי הרג את אריסטובלוס, זה לא שאלה בכלל, זה ברור לכל. אבל אי אפשר להגיד כלום, הורדוס המלך. מיד אחרי זה מודיע הורדוס, אין יותר חגיגות חנוכה, לא במקדש ולא בירושלים. זאת אומרת, במאה השנים הראשונות החגיגות של חנוכה היו בירושלים ובמקדש בלבד. אין יותר. כי הורדוס ביקש לא להשאיר שום זכר לחנוכה ולחשמונאים שמכוחם חוגגים את חנוכה. כשזה קורה, עם ישראל קשה לה מאוד. מופיע אילי כמנהיג ואומר לציבור, אין מה לדאוג, אין יותר חנוכה בבית המקדש. באופן ציבורי אנחנו עושים עכשיו שני דברים: א', מעבירים את חנוכה באופן פרטי הביתה, כל בית יתחיל להדליק נרות חנוכה, ב', באופן ציבורי נחגוג את חנוכה, לא בחנוכה כי ישר אור בסלו נותן, נחגוג את זה במקדש. מתי? בסוכות. כי הרי סוכות זה 8 ימים וחנוכה זה 8 ימים, שבשניהם עומדים על אל השלם, ובשניהם הרי סוכה למעלה מ-20 אמה ולעת חנוכה למעלה מ-20 אמה, כל ההלכות שהזכרנו. אז באופן פרטי מתחילים להדליק נרות בבית 8 ימים, באופן ציבורי בחנוכה את חנוכה מעבירים לסוכות. ותראו כמה נפלא זה בגמרא בסוכה בקטע השמיני, שאני אמרו עליו על רבן שאומר גמליאל שהיה שמח שמחת את השואבה והיה נוטל 8 אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת ואין לו גוד זו בזו. בדרך כלל בחתונות אותו בחור שמשחק עם האש, כמה הוא כבר זורק? 3 אבוקות, אולי 4. נשיא ישראל רבן שמעון בן גמליאל לשמחת בית השואבה היה זורק לאוויר 8 אבוקות של אור. תגיד לציבור, אנחנו עכשיו רוקדים לא רק בשביל סוכות, רוקדים גם בשביל מה? בשביל חנוכה. ובאותו מעמד היה עומד הלל בקטע השיעי ואומר, תני אמרו עליו על הלל הזה כן שיהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני כאן, מי כאן? אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך, לא תבוא אל ביתי, לא אבוא אל ביתך. מה קורה פה? הלל, הענב מכל אדם, אומר, אם אני כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, שום דבר לא כאן. כזה איגו יש לו להלל? היעלה על הדעת? חס וחלילה, תראה תלעים, הלל מבקש ללמד את העם בחגיגות של סוכות, שהם ביחד עם החגיגות של חנוכה, את האמונה בהשגחה פרטית. אתה חשוב, צריכים אותך, צריכים אותך, צריך כל אחד ואחת, ואם מישהו חסר, חסר בכל הפאזל. לחזק את הביטחון העצמי של כל אחד, זה סוכות, זה חנוכה. אז את זה הלל מלמד את כולם במקדש, בחגיגות של שמחת בית השואבה עם חנוכה ביחד. והוא מסיים ואומר בקטע השני בשורה האחרונה, הפורה גולגולת אחת שצפה על פני המים, אמר לה על דעתה אתה מפוך ומדפה כתופון. איזה גולגולת? מה גולגולת פתאום? ככה תוך כדי הריקודים אומר להם הלל, זוכרים מה עשה הורדוס לאריסטובלוס? זוכרים? הגביע אותו על המים, אל תדאגו, מה שהוא עשה הוא יקבל בחזרה. לא להיבהל, יש בו לבית, יש השגחה פרטית, זה סוכות. ולכן פוסק הרמב״ם בקטע העשירי, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כדי לסודקה, כל בית הוא בית מדליק נר אחד. כל בית הוא בית, זאת אומרת חנוכה זה החג של הבית, של הפרטיות, של ההשגחה הפרטית. ולכן בקטע 11 בכ"ה בכסלו, תחילת הלכות חנוכה, מתחילים 8 ימי חנוכה ועשרים בסוד ובתענית, מותרים בעשיית מלאכה. ושימו לב מהי ההלכה הראשונה, ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות. זה הפתיחה לחנוכה, חצי שעה ראשונה שהנרות דולקות נהגו הנשים לא לעשות מלאכה. ולמה? כי חנוכה זה החג של הבית של אמא, של השגחה הפרטית. אם כך נלך יותר עמוק. פילאי פילאי פלאים. נאמר בזכריה, בקטע השני, כי דרשתי לי יהודה קשת, מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. יש פה נבואה של זכריה. מה פירוש הנבואה? כותב רש"י ברור ופשוט בקטע ה-13. כי דרכתי ליהודה סוף שאנטיוכוס ייפול למלוכה מיד מלכי פרס ויראו לכם, ואני אדרוך יהודה להיות לי כקשת מלחמה, וילחמו באנטיוכוס בימי חשמונאים. פילי שלהם, תתבונן לעומק. אומר זכריה, יגיע הזמן באנטיוכוס ילחם בעם ישראל. קדוש ברוך הוא יפתח את יהודה, דרכתי ליהודה קשת, עם הקשת ינצחו את אנטיוכוס. מה פירוש הדבר? אנחנו יודעים, לכל חודש יש מזל. המזל של אדר בגין, המזל של תשרי מאוזניים. מהו המזל של כסלו? קשת. מה זאת אומרת קשת? מה הפירוש המזל של כסלו? אנחנו מכירים שני סוגים שונים של כלי מלחמה, חרב וקשת. חרב זה כלי למלחמה שבו האדם מוציא את הכוחות שלו החוצה. אם הוא חזק, הוא תוקע את החרב חזק. אם הוא זריז, הוא רץ מהר, הוא יודע להיות במקום הנכון, הוא יכול לפגוע ולא להיפגע, כי הוא יודע מיד לזוז. זאת אומרת, חרב בעצם מגלה כלפי חוץ את הכוח של האדם. זה חרב. קשת זה משהו אחר. מה זה קשת? יש לנו חצי עיגול של ברזל, נכון? זה מחובר עם מה? עם חוט מיתר להחוט. זה המצב הטבעי של הקשת. כך נראית הקשת. עכשיו, מה אנחנו עושים לקשת? אנחנו מותחים את החוט. מותחים אותו, נכון? אז אנחנו בעצם מוציאים את הקשת מהטבעיות שלה, מהאורגינליות שלה. כי מתחנו את החוט. מה רוצה עכשיו הקשת? לחזור לאורגינליות, לחזור לטבעיות. ברגע, ככל שמהר יותר הקשת חוזרת לטבעיות, החטא מגיע רחוק יותר. שומעים? ככל שהקשת חוזרת לטבעיות, לנורמליות, המיתר, החטא מגיע רחוק יותר. זה בדיוק חודש כסלו. חודש כסלו זה חודש שבו אנחנו רואים שעם ישראל חוזר לאותנטיות, לאמת, לרגילות, למה שהוא מחובר באמת, הוא יכול לנצח את כולם. וכשהוא זורק את החטא, זה פוגע רחוק באנטיוכוס, בכולם, וחוזרים לבית המקדש. זה המיוחד בחודש כסלו. איך אנחנו נגיד בחנוכה? אולי מישהו יכול להסביר לי על הניסים, על הפורקן, על הגבורות, על התשועות, על המלחמות שעשית לאבותינו בימים בהם בזמן הזה, בימי מתתיהו ובניו, כשעמדה מלכות יוון הראשונה על עמך ישראל, מה הדבר הראשון? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מה זאת אומרת להשכיחם תורתך? איך אפשר לשכוח? אפשר לקחת מאדם אכילה, שינה, בגדים, חירות, לשים אותו בבקשה, הכל אפשר לקחת. דבר אחד, מאדם נורמלי, לעולם אי אפשר לקחת. את מה? את השכל שלו. את מה שהוא זוכר. אם אדם זוכר מה שאיך אפשר לקחת את זה. מה זה להשכיחם תורתך? אני מבין להעבירה מחוקי ארץ עמך. אין בית כנסת, אין בית מדרש, מה זה להשכיחם? התשובה היא, פעם אחת, שכחנו. מתי? אולי כבר הזכרנו את זה. מתי שכחנו? כשיצאנו מהרחם של אמא. שכחנו את כל התורה. למה שכחנו? למה כשיצאנו מהבטן של אמא שכחנו את הכל? אתם יודעים למה? פשוט מאוד. כי נכנסנו לאנביירמנט אחרת, לאווירה אחרת. כשאדם עובר לאווירה אחרת הוא שוכח. איך כתוב על יצר הרע? בגמרא בברכות. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. למה לבית המדרש? להוציא לי את ספר תהילים, להגיד לי מה מכים, כל תיך השם. אצא עיני אלעמי ואין יבוא עזרי. להוציא חומש, לקרוא כמה פסוקים. נשנה? מה זה מושכהו לבית המדרש? כי המלחמה נגד היצר הרע והיכולת לנצח אותו לא מספיק להגיד תהילים, לקרוא פסוקים בחומש, ללמוד משנה. צריך להביא אותו, צריך לבוא לבית המדרש. כי מה זה בית המדרש? אווירה, environment, אטמוספירה אחרת. זה בית המדרש. היוונים אמרו, כדי לגרום ליהודי לשכוח את העבר, הדבר היחיד, לתת לו אלטרנטיבה. לבנות בהפרעות וקרקסאות ואיצטדיונים ותרבות הגוף, ליצור אווירה אחרת לגמרי. כשאדם חי באווירה אחרת, הוא שוכח. שוכח. זה כבר לא חלק ממנו. זה כבר משהו שהיה פעם, הוא לא מחובר לזה. כסלב, חנוכה, זה החג שבו אנחנו חוזרים לאותנטיות. חוזרים למקוריות. לאמת. כשחוזרים לאמת יכולים לעמוד גם מעטים מול רבים, וכשחוזרים לאמת באמת מרגישים מה זה השגחה פרטית. מבטא את זה הרמב״ם בקטע ה-14 בהלכות מלכים: ומאחר שיכנס אדם בתשרי מלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, לא בבניו, אלא ינחה זכרם מליבו, ויתפנה מכל דבר למלחמה, וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם, בלבד, מובטח לו, שלא ימצא נזק, ולא תגיעו רע, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. אני מכיר מחלקה בשריון שמפקד המחלקה קרא את הרמב״ם הזה במלחמת לבנון, וכולם חזרו הביתה. יש שם גם נשואים, כולם חזרו הביתה בריאים ושלמים. כשאדם חוזר למקוריות, לאותנטיות, בעצם זה מה שכתוב: ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. אז מה קורה? חיים כולכם היום. זה הקשת. לכן כמה נפלא לאוזן שומעת, פילי פלאים, כל יום, שלוש פעמים ביום, שאנחנו מסיימים 18. מה אנחנו עושים שם באלוקי נצור? עשה למען קדושתך, עשה למען שמך, נכון? עשה למען תורתך, עשה למען ימיניך. זה ראשי תיבות של המילה קשתי. קדושתך, שמך, תורתך, ימיניך. כי בסוף התפילה, מה בעצם אנחנו מבקשים? שהתפילה תחזיר אותנו למקוריות, לאותנטיות שלנו. זה החג של חנוכה. ולכן, בחנוכה, זה החג שחוגגים אותו עם ישראל יותר מכל חג אחר. למה? כי חנוכה זה חג של הנרות. נרות מלווים אותנו בזמנים שונים. יש נר שבת, יש נר של מוצאי שבת, יש נר נשמה, יש נר של חתונה, יש נר של חנוכה. מה זה נר? מה יוצר נר שמדליקים אותו? תארו לכם, מכבים את החשמל, מדליקים פה נרות. זה יוצר איזשהו אווירה אחרת. נרות תמיד יוצרים אווירה אחרת, environment אחר. לכן, נר נקרא בלשון המשנה, מה זה נר? זה הכלי. לתוך הכלי שמים מה? שמן. ולתוך השמן שמים מה? פתילה. הכלי נקרא בלשון המשנה נר. נר, פתילה, שמן, זה ראשי תיבות נפש. נר, פתילה, שמן. נר השם, נשמת אדם. נר השם, נשמת אדם. כשמדיקים נר, למשל ירחם השם, פיגוע טרור, ספונטני, באים מדיקים נרות. למה מדיקים? כי הנר מבטא משהו פנימי. הנר מבטא משהו בתוך האדם. הדלקת הנר בבית היהודי בחנוכה בעצם בא לבטא שכל יהודי דולק אצלו נר, נר השם נשמת אדם. והנר הזה כטיבו להימשך למעלה. ככה האדם עם רגליו בקרקע רוצה להיות מחובר למה שמעליו. זה הנר. זה החנוכה. אז לכן, באופן ספונטני, ביודעים ושלא ביודעים, כלל ישראל באשר הוא מדליק נרות חנוכה. כי מרגישים פה איזשהו חיבור לאיזשהו מקור, לשורש. זה הנרות חנוכה. ומקפידים בזה, מהדרים מן המהדרים. חנוכיה לכל אחד. כי חנוכה מלמד אותנו שחוזרים לאותנטיות, למקוריות, אף אחד לא יכול לעמוד מול זה. ותראו כמה נפלא הדבר שאנחנו שרים בחנוכה. יוונים יתבצעו עליי ופרצו חומות מגדליי. אומר הגמרא בפסחים, חומה זה תורה, מגדל זה תלמיד חכם, חומה זה עם ישראל, מגדל זה בכנסת, בית מדרש. היוונים רצו לחתוך, להפריד בין התורה לתלמיד חכם, בין הבית כנסת לעם ישראל. להפריד, שזה לא יהיה האווירה, שזה לא יהיה האנביירמנט שלנו, שלא נחיה את זה בכל מקום. זאת הייתה המלחמה, ובזה ניצחנו. כי המלחמה היא על הפרטיות, על ההשגחה הפרטית של כל אחד. ואת זה לימד אותנו בעצם יעקב. איפה? בקטע ה-18. המדרש הראובני נאמר, ויבטא יעקב לבדו. לבדו? מאין בא לו? זה הקד. יעקב נשאר לבדו, הוא חזר על פחים קטנים, בינתיים המלאך של עשיו נאבק עמו. מאין בא לו? זה הקד. כשהקו האבנים תחת מרעשותיו. בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, כשהלך לישון, על כמה אבנים, הסכים בבוקר, מצא אבן, ונמסר לו הקד של שמן, וליד האבן הוא מצא קד שמן, ויצק על ראשו. חזר, מישהו שכח את זה שם, אבל מה הוא ראה? וחזר הקד ונתמלא. אז ידע יעקב שהוא מזומן לגבוה, אמר, אין זה ראוי להניחו כאן, זהו השמן, וזהו השמן, הוא לקח את זה איתו, ועם זה נמשכו ממנו המשכן וכל כליו, והמזבח, הארון ובניו, וכל המלאכים, ועדיין כולו קיימת, כמו שאמרו חז"ל לדורותיכם, הוא כד השמש של צורפית, שאמר לאליהו, כד השמן לא תכלה. הוא השמן של אשת עובדיה הנביא. וכשראה יעקב כך, שכל הניסים עתיד להיות בו, וזה הפך שמן קטן, וחותמו של כהן גדול אומרים חז"ל, סיכן עצמו והביאו. למה הוא סיכן את עצמו? הוא סיכן את עצמו על הפח הזה. מה זה הפח הקטן הזה? זה הביטוי של אמונה בהשגחה פרטית. הוא קם בבוקר, מוצא לידו פח שמן, הוא סופף את השמן, זה מתמלא. זה הביטוי בהשגחה פרטית. אומר יעקב, אני מוסר את נפשי על זה. וזה בדיוק שרו של עשיו רוצה לעצור. כי כשיהודי מאמין להשגחה פרטית, קל לו להאמין שהתורה מן השמיים, וקל לו להאמין שאין עוד מלבדו שבורא עולם. אז יעקב מוסר את נפשו על האמונה הזאת בהשגחה פרטית. על זה הוא מוסר את השם. ולכן הוא זוכה ויבוא יעקב שלם, חוזר הביתה שלם. וזה הקד שמתגלה מתי שהוא צריך להתגלות. הוא ניצא אי שם, הוא יתגלה עוד הפעם. וכדי שהוא יתגלה צריך קודם את השמן בכל בית ובית, בכל חנוכיה. וביחד עם זה חוזרים לאותו שמן שמשכו בו מלאכים, כהנים, מקדש בכליו. אם כך, תראה פלאים. נאמר בקטע ה-15, כל חודש מחודשי השנה מתגלה הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. שמו יוד כיבב כן מתגלה כל פעם באופן אחר. אנחנו כמובן לא מבינים בזה הרבה, כי אין לנו עסק בנסתרות, אבל קצת אפשר להבין. למשל, חודש ניסן, שמו של הקדוש ברוך הוא רואים את הגילים יוד כיבב כן. הפסוק שיוצר את הראשי תיבות של שמו של הקדוש ברוך הוא בצד שמאל, יסמכו השמיים תגל הארץ. בהבנה הפשוטה זה מאוד ברור, כי ניסן זה חודש של יציאת מצרים, של גאולה, חודש שבו נכנסנו לארץ ישראל, ראינו באמת את ניסי הקדוש ברוך הוא בכל המובנים. אז יסמכו השמיים ותגל הארץ, הכל ישר, אורגינלי, אותנטי, כמו שצריך להיות. וככה כל חודש באופן אחר שמו של הקדוש ברוך הוא עם פסוק שמסביר את זה. בואו נראה מה קורה בכסלו, בחודש שלנו. כסלו, שמו של הקדוש ברוך הוא בצד ימין זה ו', י', אי ואי. מה זה? לא יודע. לא מבין. אבל יש פסוק שראשי התיבות שלו זה השם של הקדוש ברוך הוא. מה הפסוק? ויער יושב הארץ הכנעני. מה זה? איפה הפסוק הזה מופיע? הנה, בקטע ה-16. כשיוסף ואחיו עולים לקבור את אבא יעקב, מה נאמר? פסוק ט', ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, וימחנה כבד מאוד, ויבוא עוד זורן האטה בשם עבר הירדן, ויסבדו שם מסתד גדול וכבד מאוד, ויעש להביד אבן שבעת ימים. ויער, הנה, זה מגיע הפסוק, פסוק י"ד, ויער יושב הארץ, כדי לעשות שם קו, ויער יושב הארץ הכנעני. זה יוצר את הראשי תיבות של שמו של הקדוש ברוך הוא, שקשור לחודש כסלו. מה הקשר, מה פירוש הדבר, לגמור את הפסוק? ויער יושב הארץ הכנעני את ההבל בגורן האטד, ויאמרו הבל כבד זה למצרים, על כן קרא שמה הבל מצרים, עושה בעבר הירדן. אומר על כך הרמב"ן, זוכרים מה אנחנו אומרים כל שבוע? כל דבר שקורה בספר בראשית, מעשה אבות סימן בבנים. מה הלוויה, ההספדים של יעקב, נוגעים לנו? הנה, אומר הרמב"ן, קטע 17, כבר הזכרתי, ירדת יעקב למצרים, ירמוז בגלות השלישית, שהוא גלותנו היום, ביד החיה הרביעית, היא רומי. אדום, כי בני יעקב הם עצמם סידבו רדתם שם. למחירת יוסף אחיהם. יעקב ירד שם את מי הרעב, חשב להינשא לבנו בבית אוהב לו, כי פרו אוהב את יוסף וכבן לו, והיו סבורים לעלות משם, שכרות הרעב בארץ לה, כמו שאמרו, יעקב ובניו מה אמרו? לגור בארץ בנו, אין נראה לעצמו נשר לעבדיך, כמה ברעב בארץ לה, ונעלה אחר כך, והנה לא עלו, אבל ערך עליו הגלות, ומת שם יעקב, ואלו עצמותיו, וזקני פרו, ושרה, ואלו, ועשו עם אוהבר כבד. עד כאן מה שקרה במצרים. וכן אנחנו, סימן לבנים, עם רומי ואדום, אחינו, הסיבונו ביעתנו בידם, אנחנו גרמנו להיות בידם, כי קרתו ברית עם הרומאים, ועד מפרס המלך האחרון לביתי, לבית שני, ברח אליהם לעזרה, ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עלינו מאוד, ולא נודע כיסינו כשאר גלויות, ואנחנו בו כמתים אומרים יבשו עצמותינו. נגזרנו לנו רק לפני 60 שנה, עומדים יהודים מאות אלפים אמרו יבשו עצמותינו, לא נשאר כלום. ואז מה קורה פתאום? הגויים מחליטים לתת לנו בית, ויעלו אותנו מכל העמים, נלכה להשם. העלו אותנו, ואחרי שמעלים אותנו, אוי ואי, פתאום, והיה להם אבל כבד, בירותם כבודנו, איך הקמנו מדינה, טכנולוגיה, עוצמה, הכל. ואנחנו, וזה רצליף, כי נראה בנשמת השם, בגאולה העתידה, יקיימנו ונחיה לפניו. אז אומר לנו הרמב"ן, מה מעשה אבות סימן מלבנים בקבורת יעקב? הוא ירד לגלות, נתקע שמה, לשמה, העלו אותו למצמותיו, וכך יהיה בגלות כסימן לבנים, שיגיע מצב שעם ישראל יישאר שרידי חרב, שלדים של עצמות מהלכים, ואז הגויים יחליטו להעלות אותנו, כתב לנו רשות הרזון הבית. ואחר כך יגידו, הנה, מה עשינו? נתנו ליהודים את ארץ ישראל, תראו מה קורה עכשיו איתם. הכל יש להם. מספחים את כל העולם, הכל בגללם. אבל לא יעזור להם כבר כלום. מעניין מאוד. מתי זה היה? בכ"ט בנובמבר. נכון? מה התאריך העברי? ז' תשרי. בחודש תשרי. בחודש הזה, שזה החודש המסוגל שבו עם ישראל חוזר למקוריות שלו. שמיליונים נהרדים, אנחנו לא יודעים למה, אבל כינוס השם כזה גדול, ישמע ישראל כזה גדול, שמחוברים למקוריות, לאותנטיות, לקדוש ברוך הוא. אז בחודש הזה החטא מצליח לפגוע, פוגע רחוק, רחוק רחוק. והנה עם ישראל בארצו, במדינתו, עם העוצמה שיש לו, עם הכל, וזה הקליף לקראת הגאולה העתידה. זה בעצם הפרשה של יעקב שמוסר את עצמו לפח הקטן, וזה כל חנוכה. לכן במאה השנים הראשונות באמת חגגו את זה רק במקדש באופן ציבורי, אחר כך התחילו לחגוג את זה בבית, כי חנוכה זה גם חג של הצדחה פרטית, ובמקדש בסוכות שגם אז חוגגים את ההזבחה הפרטית של המדבר, של ענני הכבוד. ומכיוון שחנוכה זה חג של הבית, של היהודי, שמחובר לבית, אז באופן ספונטני כל אחד מדליק נרות. גם מי שרחוק מתורה ומצוות. כנר, פתילה ושמן, זה נפש. והנפש של האדם מחוברת תמיד למקור. ולכן אומר האריזל, בחנוכה שמדליקים נרות, נוסח הברכה זה להדליק נר חנוכה. כי להדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. לא לפי הסדר, אבל יוצר את המילה נחל. להדליק נר חנוכה. מוסיף הארי ואומר, נחל! שנפשנו חיכתה להשם. ראשי תיבות, נפשנו חיכתה להשם. נחל זה ראשי תיבות נוצר חסד לאלפים. למה? כשרואים נר חנוכה באיזה בית, ויהודי לא יכול להדליק באותו יום נרות. לא יכול להדליק, לא מדליקים עליו. הוא חייב לצאת לרחוב היהודי, אם יש כזה דבר, לראות נר, לעמוד ברחוב ולברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. למה? כי כל הרואה נר חנוכה, אומרת הגמרא, כרואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו. זה עובר כמו נחל מדור לדור. כי אז בבית הזה בכלל יש נר חנוכה, ובבית הזה נר חנוכה. לפי כל הסטטיסטיקות, העם הזה כבר צריך להימחק לגמרי מהעולם. והעם הזה נשאר, כי העם הזה אנחנו מחוברים למקוריות, לאותנטיות, בכל המצבים, וזה עובר כנחל מדור לדור. כשמבינים שחנוכה זה נפשנו חיכתה להשם, אז גם זוכים לבונוס הגדול, נוצר חסד לאלפים. קודם כל את החסד של הדורות הקודמים משפיע עלינו. זה כל חנוכה. כשזה מבינים, כל הדלקת הנר, כל החודש הזה, מקבל משמעות לגמרי אחרת. וזה גם ההסבר מדוע הגר"א אומר שימי הדין מסתיימים בסוף חנוכה. כי מה זה יום הדין? זה חג מצד אחד, אבל גם יום דין שבו כל אחד ואחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא כבן מרום, כמו כבשים שמעדירים אותם. אומר הגר"א, זה נגמר בחנוכה, כי השיא של השגחה פרטית שיהודי יכול להרגיש יותר מתמיד זה בכסלו ובתוך ימי החנוכה. לכן אנחנו נדליק את הנרות שלנו, כל אחד את הנר הקטן שלו, ונחבר את זה מנר לנר ולעוד נר, ומכוח זה נזכה לאור הגדול שאנחנו כל כך מתפללים, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, ומאורות החנוכה נזכה לאורות הגאולה.